שאלף נכנסים למקרא, ו... ומתוך האלף מאה למשנה, ועשרה לתלמוד, ואחד רק להוראה, זה דרגות רוחניות שאדם עובר אותן, ולהיכנס גם כן לתלמוד ולמשנה ולתלמוד ולהוראה, זאת אומרת, אפילו לתלמוד ולמשנה, זה דרגות, זה לא כמו ללמוד משהו, לפתוח ספר, שם גמרא או משנה. זה בכל זאת דברים לא מיותרים, ומי שמגיע לזה, הוא מגיע לדברים גדולים, ומה שנשאר לו, נגיד, עד גמר התיקון, לא כל אחד, תוך גלגול אחד, יכול להגיע לגמר תיקונו הפרטי. אז ממשיך, בכל זאת, זה דברים שנמשכים מדור לדור, מגלגול לגלגול, ממותה נשמה. שום דבר לא הולך לאיבוד. אלה, שמעתי הרבה תלונות כאלה, למה אני מכל הקבוצה שיגיע למשהו? זה אין דבר כזה, כולם מגיעים, וכל אחד לפי למה שמסוגל נגיד, ולכל אחד גם כן יש תנאים משלו והכל. אבל שום דבר לא נאבד. רגע אחד שאדם דבוק למטרה, היא מתוספת עד ששעה מתמלה, ואז הוא מקבל את התשלום. תשלום הכוונה, השלמה. כן.
פסקה רואים מה. רואים
מה. רק מטבע רצון לקבל, ולכן אנחנו לא יכולים לעשות חוץ איזה חשבון לא מטעם רצון לקבל. לכן תמיד יש שאלה. בשביל מה אני עובד? לעצמי, נו, לעצמי נגיד עכשיו כן. אחר כך לא לעצמי, לא. אחר כך מה? לבורא, לבורא כן. לא לעצמי, בסדר, לא. החשבון הוא תמיד למי זה כדאי, מי מרוויח מזה. אנחנו לא יכולים לעשות חשבון עם איזו מוטיבציה אחרת. ולכן הוא החשבון שלנו, ואיך שאנחנו מדברים זה מאוד כזה פשוט, גס, ותמיד הוא כזה... דבר נבזי. אמת שאי אפשר להבין למה אדם מגיע מזה שהוא מקבל כלים דהשפעה. זה לא עניין שמי מרוויח ומי מפסיד. אף אחד לא מרוויח ואף אחד לא מפסיד. אתה לא צריך להתפטר מטבע שלך ולעבוד בשביל בורא. הוא לא צריך את זה. ולא צריך את הצער שלך שאתה מתפטר מטבע שהוא ברא לך. ויסורים שלך הוא לא צריך. וגם כן אתה לא צריך לעבוד בשבילו, ובקצור, אין כאן שום דבר שהוא כדאי כאילו למישהו, למשהו. אם הוא, איך יכול להיות כדאי אם שני הם מגיעים למצב שהם על מנת להשפיע? אז מה זה כדאי? אז אני משפיע לו והוא משפיע לי, ואז אנחנו כולנו מרוויחים. שוב, החשבון שלנו והמחשבות שלנו לא יכולים לצאת מגדר של מי מרוויח ומי מקבל ומי נהנה, ועל חשבון מי ולמה. לכן צריכים להבין הגבלת המקובלים שכותבים לנו בעברה כזאת כל העניין הגדול ונעלה, אין להם אפשרות אחרת לבטא את זה, אבל באמת אדם שקצת מתחיל אפילו להרגיש מתוך העולם הזה, עוד לא מעבר למחסום, קצת להרגיש את הרוחניות, הוא כבר מבין שזה לא קשור בכלל עם חשבונות של אני לך ואתה לי, וזה אדם יוצא לרמת הקיום אחרת, שאין בכלל אני נהנה והוא נהנה וממני לא ממני, ואלה המילים האלה הם רק אומרים על התיקונים של הכלים שלנו, אבל אחר כך מה בכלים שלנו מעבר לתיקונים, זה לא כל כך, הם לא יכולים להסביר איזה חיות ואיזה בכלל קיום אז מקבלים הנשמות בזה שמגיעים לדרגת הבורא. בכלל לא מדובר על כמה משפיעים וכמה מקבלים, ו הרי זה רק מדובר על תיקונים. זה מה שאני רוצה להגיד, שמה שאנחנו כאן קוראים לצאת מטבע שלנו ולקבל טבע של הבורא, וכמה יהיה מסכים וכמה ייכנס אורות, וכאילו הכל חשבונות כאלו, זה מדברים על איך להעביר את הרצון שלנו לרמת הקיום אחרת, על מנת להשפיע. אבל אחר כך שהוא יוצא מהגדר הזה ועולה לרמה אחרת, שם חיים לא לפי החשבונות האלו, אלא לגמרי לגמרי לפי ההרגשה שאין בה כמה אני נותן וכמה הוא מקבל וכמה זה, אלא מה שמקובל אז בכלים זה התגלות האלוקות, שהוא מעבר לכל החשבונות, אפילו על מנת להשפיע. זה כבר אין מחשבות של חשבונות. אבל בשפת התיקונים שהם מדברים, אז יוצא ככה, שכל הזמן כאילו להתרחק מזה, לברוח מיסורים, לבוא לתענוגים, לתת, להשפיע, לא, תענוג, נחת רוח, אין שפה אחרת. כן. תביא לי פרי חכם אגרות. שם.
כל אדם שיש לו גסת רוח, כאילו הוא עושה עבודה זרה. לאיזה גסת רוח הוא מתקרב?
גס רוח זה... לא, גס רוח זה הכוונה חשבון לעצמו. אתה יכול להיות עדיף כזה כמו יפה נפש שלנו שם, אלו מרץ, אני לא יודע משם. זה לא עניין של ה... זה לא גס רוח, הכוונה היא שמקבל לעצמו, זה אותו כינוי. יש כזה מכתב, אני קצת מטושטש, אז אני... הוא אומר ש יש הוא נותן משל למלך ש אמר שנתן במעדנים שלו איזה אבק. אתם זוכרים? אני לא זוכר, אני עכשיו לא כל כך מרוכז. זה, אני חושב. תקרא בבקשה. מכאן. אותם משלים. מלך, בן במרתף, מלך ששולח כסף, מעביר את האוצר שלו ממדינה למדינה, מלך שנתן מגן וחרף לבן. הם מאוד שונים, הדוגמאות האלה, המשלים האלה. זה משל שעכשיו דווקא למה שדיברתי, שיש הבדל גדול בין חשבונות שלנו לקבל, להשפיע, ולמה שאנחנו צריכים לעבור, גם כן קבלה והשפעה אחרת, שזה לשון של תיקון הכלים, ומה שבאמת איך שכלי אחר כך חי, זה לגמרי לא קשוב לו לקבלה ולהשפעה. זה מימד לגמרי שונה. אז קצת כאן הוא נותן על זה דוגמה. כן.
זה מתוך אגרות, פרי חכם אגרות קודש, עמוד פייטט. וכדי להישמר מהתלונה של העם, שמה ישקרו בעצמם, או יטעו גם כן את עצמם לומר, מאוהבי המלך המה.
לא, לא, אז עוד לפני קצת.
לפני?
כן. לא, זה... קטע לפני.
פסקה לפני?
כן, משהו למשל.
אמנם ידע...
לא, אז עוד לפני. או זה מלך גדול.
עמוד פייטט, פסקה מלך גדול. מלך גדול, טוב ומיטיב, אשר כל מגמתו הייתה רק להנות בני מדינתו. כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו הוא, אלא שכל שאיפתו הייתה להיטיב עם בני מדינתו. אמנם ידע שיש מדרגות במקבלי טובתו, בשיעור אהבתם אליו, ובמידת הכרת ערך מעלתו, עלה ברצונו להנות בשיעור מופלג את הקשרים שבבני מדינתו בייחוד.
זאת אומרת, לא מדובר על זה להביא אותנו למצב שאנחנו נעבוד על מנת להשפיע. אין עניין עבודת השם, כמו שחושבים שזה צריך לעבוד ולתת, אפילו לפי הרצון שאני אעבוד. אם אני אראה שהוא גדול, אז אני כל הזמן אעבוד בשבילו. אין חשבון עם עבודה בכלל. כן.
וכל יתר העם יראו שאין המלך מקפח שכר המרבים אהבה אליו, אלא שמסביע אותם מטובו משפע התענוגים אשר הכין עבורם. ובנוסף על התענוגים שהוא נותן להם כיד המלך, יש להם תענוג מיוחד, בזה שמרגישים שנבחרים הם המעם, וגם זה רצה לתן לאוהביו. וכדי להישמר מהתלונה של העם, שמה ישקרו בעצמם, או יטעו גם כן את עצמם לומר, מאוהבי המלך המה, ועם כל זה נגרע שכרם. ומחמת שלמותו של המלך, נשמר גם מזה, ועל כן חשב תחבולות להוציא מחשבותיו אל הפועל בשלמותם, עד שמצא עצה נפלאה. נתן צו, לכל בני המדינה כולם. אחד לא יחסר לבוא לשנה תמימה אל עבודת המלך. ויחד...
זאת אומרת, לכולם נותן התעוררות. כן.
וייחד מקום בהיכלו לכך. והתנאה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד, כי פיגול הוא, ובעיני המלך לא ירצה.
נותנים לאדם הסבר במה הוא צריך להתעסק.
והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות וכל מעדני עולם בכל אימת שרוצים. ואחר ככלות מועד שנת העבודה, אז ייקח את כולם לשולחן המלך עצמו, ויהיה מרואי פניו היושבים ראשונה במלכות. והכרוז התפרסם, וכולם כאחד באו לעיר המלך, המוקפה, חיל וחומה, כי נסגרו שם במשך השנה הנועדה, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר.
ואין... נתנו לנו עבודה, שעל ידי העבודה הזאת אנחנו אחר כך מקבלים שכר. מה זה שכר? כלים להשפעה, יציאה לרוחניות, על מנת להשפיע, אין סוף, לא יודע מה, אבל משהו טוב. כן? שעכשיו רע לנו, ואז יהיה לנו טוב, ונתנו עבודה. ואנחנו חושבים שהעבודה הזאת עשה לנו משהו, שמעשים שלנו... מאמץ הוא מה שהוא עושה. וגם כן חושבים שיש איזשהו משגיח שכל הזמן רושם כמה שעות אני קמתי וכמה דברים אני עשיתי, וכל הדברים האלה, יש שלוש ספרים, נרשמים אלו חיים ואלו למוות ואלו זה. בקיצור, אין שום דבר באמת, אין שומרים ואין שוטרים ואין בורא בכלל עושה שום חשבון איתך ולא משגיח עליך שהוא, עשית יופי, פותח, תיכנס לעולם הבא, אין? לרוחניות. אתה עוד לא חכה, תעבוד עוד חצי שנה. אין דבר כזה בכלל. אלה, ההגיעה שאנחנו נותנים, היא יוצרת לנו את הכלים שאיתם אפשר להיכנס. לא שצריכים לחכות לתשלום ואז הוא ייתן לי. אלה, אם אני לא אעשה הגיעה, אז אני לא אבצר בי את הכלים שאיתם אני פשוט יראה וירגיש מה שישנו מסביבי כבר עכשיו.
אמנם המלך הסתתר, ואין שום השגחה, ואיש הישר בעיניו יעשה. כך נראה הדבר ביניהם, ולא ידעו מההמצאה הנפלאה, אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות. וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו ונאמניו, באמת ובתמים, אף על פי שראו שאין השגחה במקום הזה, מכל מקום, מחמת אהבתם הנאמנה, שמרו מצוות המלך בדקדוק, ועשו כל עבודתם כפי המותר עליהם, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם גם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות והמעדנים, והיה בהם 1,000 טעמים. מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ולא הרגישו מתיקות כזאת.
זאת אומרת, יש עבודה, ובזמן העבודה האדם מקבל איזה אבק, הוא אומר, כן? שהיחס שלו לעבודה, ומשהו, בקיצור, הרצון שלו לזה, הגיעה שלו, היא קובעת כמה הוא יספוג את האבק הזה על מרפא. ואז מתוך זה לא צריך מלך להשגיח על זה, הוא לא צריך לתת לך איזה חשבונות, מה עשיתי, מה עשית וכן הלאה. אלא אדם, לפי ההגיעה שלו, הוא פשוט מרפא את עצמו וזהו. העבודה שלנו, הגיעה שלנו בעצמה, זה התרופה שמביאה אותנו למצב הנכון.
מעודם לא השיג...
זאת אומרת, אל תתייחס למלך ולתשלום שלו. זה מה שהוא רוצה להגיד. הוא לא נמצא. זה שהוא נסתר, הוא באמת נסתר. בתוך הנשמה שלך יש הכל. יש הגיעה ויש עבודה ויש תרופה ויש הכל. אם אתה תעשה את הדברים האלה, אתה גם בתוך נשמה שלך תגלה הלאה את העולם הבא שלך. כן.
מעודם לא השיגו טעמים כאלו ולא הרגישו מתיקות כזאת. ועל כן היו מהללים ומשבחים את המלך מאוד. כי על שולחן המלך הנעלה, על כל שבחים הם האוכלים. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו באהבה מסורה ונאמנה, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי. זלזלו במקום המיועד לעבודה, וכל אחד עבד עבודתו במקום שנראה לו במגרשי המלך. וכשהגיע זמן האכילה...
זאת אומרת, כל אחד תפס איזשהו ג'וב, איזשהו פינה, איזשהו סיבב לעצמו את העבודה ככה שידנוח לו, או לפי האופי שלו, או לפי איך שיכול להסתדר גם בחיים הגשמיים שלו עם הרוחניות. בקיצור, עשה מהעבודה איזה מין, נו, משהו לא בדיוק כמו שצריך להיות, ואז לא קיבל את האבק המרפא, ונשאר כמו שנשאר.
וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלא חיקם טעם מר, מחמת האבק. ויחרפו ויבזו את המלך ושולחנו הבזוי, אשר הכין להם לשכר חלף תרחתם. והוחזק המלך אצלם לשקרן גדול שאין כמותו.
זה אדם מגיע בנפילות שלו, אם הוא לא עשה עבודה בצורה נכונה, לזה שהוא מתחיל להתרעם על הבורא. אבל זה טוב, מזה הוא מתחיל גם כן בכל זאת להסתדר בקף יותר ישר, ולהגיע למצבים שהוא נושם את האבק המרפא.
אשר במקום מעדנים ומחמדי עולם, נתן להם מרורות ומלוחות כאלו. וכיוון שכן, התחילו להמציא להם ממגרש העיר מיני מזונות, לשבור רעבם, ואז משנה שברון שברם.
זהו כבר מדבר על האנשים, על עמך, שבמקום עבודת השם, אני לא מדבר על עמך של היום, אני מדבר על הגדולים, כן? שמפני שלא רכשו בעבודת השם תוצאה רוחנית, סיבבו את עבודת השם בתורה כזאת, שעשו את זה לקלקול גדול ומתעסקים בחיצוניות כבר אלפי שנים. זה הוא רוצה להגיד, איך שזה נעשה. מאותם האנשים שעל ידי העבודה שלהם לא הגיעו לתוצאות הנכונות, ואז במקום להמשיך בלימוד הנכון ובעבודה נכונה, הם סיבבו אותם ככה, כל הלימוד וכל העבודה, שיהיה להם נוח להמשיך ככה בחיים. ומזה נעשה כבר, זה מה שהוא אומר, שמחורבן בהתחלת הגרמה לתלמוד הספירות, הוא אומר שמחורבן הבית ואילך, כבר חוכמת הקבלה, ואנחנו נמצאים בהפרדה של קיר ברזל, מחיצת ברזל. זה מאז נעשה. שהרבה אנשים, בגלל שנאת חינם, כל הדברים האלה, לא השיגו את התוצאות הרוחניות, ואז הם סיבבו את הכל לימוד התורה לצד החיצוני. זה מה שקורה עד היום. כן.
ואז משנה שברון שברם, כי עבודתם נתרבה פי שניים, ולא ידעו החמדה שבשולחן המלך המצוי לעיניהם. והנמשלו, התורה נחלקת לשני חלקים. חלק לשיעבוד המקום, כמו תפילין, שופר ולימוד התורה.
לא, לא, לא. המכתב בעצמו עוד יותר קשה מהמשל. מה אני רוצה בזה להגיד? כי במאמר שקראנו מהשלבי הסולם, כאילו נראה שיש חשבונות עם העבודה שלנו. וזה לא חשבון עם עבודה, אלא עם תוצאה מהעבודה, שבזמן העבודה אנחנו רוכשים כלים. לכן אין חשבון שלנו עם הבורא שהוא כמו בעל הבית באיזה, נגיד, בבניין, כמה סכים אתה סחבת וכמה ברזל ולבנים אתה הרכבת וכל מיני דברים, אין דבר כזה, כן? אלא העבודה, ההגיעה שלך, היחס שלך לעבודה, הוא בונה בך את הכלים הנכונים, שברגע שהם מתבצעים בצורה נכונה, אתה בעצמך נכנס לרוחניות. אין פה איזה חשבון מיוחד מהבורא שלאו אני מרשה ולאו אני לא מרשה להיכנס. אלא התוצאה עצמה, אם הגעת אליה, היא פותחת לך את השער. יש שאלות? זה לא, חס ושלום, זה יכול להיות פתאום איזה הרגשה שאנחנו אז לא צריכים בורא. אז יש לנו חשבון רק עם עבודה, אני והעבודה שלי, עם הרצון שלי, ובתוך זה אני מתבשל ואותו אני לא צריך כאילו. יכול להיות מצד אחד אחר כאילו, זה לא, אבל זאת אומרת, הוא מדבר על הסתרת המלך, שלא נחשוב ש... כאילו, הבורא צריך את העבודה שלנו. נפטר בכדי שאנחנו דווקא לא נהיה תלויים בו, אלא נשקיע בטיפול עצמנו. כן. בקבוצה יחס בין כמות ואיכות הוא אחר מה שברחוב, כי ברחוב הוא אומר על זה במתן תורה, רוב בניין ורוב מניין, אחרי רבים להטות או אחרי יחיד להטות, ברחוניות אחרי יחיד להטות. זאת אומרת, היחיד זה חשוב, זאת אומרת, הגובה היא חשובה, ואם גובה היא לא יכולה לעלות מפני שיש הפרעות מרוחב, כן, מהתפשטות, אז לא מקבלים בכלל בחשבון התפשטות, אלא רק גובה. אבל יש גם כן חשבון אחר, שמרוחב, מהתפשטות, מהפצה, מהכל, בא לך גם כן גובה, וגם כן מסות מתחילות ללחוץ ומביאות תוספת התעוררות, תוספת מחויבות, ולכן צריכים להיות מאוזנים בזה. קבוצה הרי בדרש יהיה לא פחות מ10, אבל גם כן לא אמר שהיא צריכה להיות גדולה. היה לו אפשרות לעשות 3-4 קבוצות כקבוצה אחת, אבל הוא עשה בסביבות 15 עד 20 איש בקבוצה, נדמה לי. הייתה קבוצה, נדמה לי, אחר כך גדולה אחת, 26-27 איש. זה היה מופרז, כאילו. הוא רצה שיהיו ככה בסביבות 15 איש קבוצה. כנראה שיהיה אפשר אז בכל זאת להיות בקשר אישי בין חברי הקבוצה. אני עוד לא מרגיש שאני יכול להמליץ כך לעשות. כך אני מפחד מהפיצול, מזה שבמקום איכות זה יהיה לפירוט. אבל זה בוודאי על חשבון הקשר אישי, וצריכים לראות. לשם זה אני המלצתי לעשות קבוצה רוחנית, איך זה נקרא לנו אצלנו? ועדה רוחנית. אני לא יודע עד כמה שהם קשורים ביניהם. צריך לשאול אותם, זה כאילו קבוצה בתוך קבוצה, קבוצה לדוגמה. אם הם כן רואים שבמשך הזמן הם יכולים להיות קשורים יחד, וקבוצה הקטנה היא נותנת להם אפשרות להתגבש, אז כדאי לנו לעשות מזה דוגמה ולעשות קבוצות בסך הכל של הקבוצה הגדולה שלנו. כן? במקום 70 איש שיהיו 70, קבוצה של 70 איש שיהיו, נגיד, 4 קבוצות. זה צריך לשאול אותם, אבל ניסיון לעשות בצורה כזאת. נראה, אני לא יודע, אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים, ואני לא יכול לקבוע מראש איך לעשות, אלא אני הולך ברוב המקרים לפי הנחיצות. אם חיים לוחצים ומגלים שכן צריכים כך לעשות, אז מתוך זה משתנים יותר כך. מה שלעשות לפי פנטזיות, לא, לא, זה קר, זה לא נצא. אתה מבין? ככה זה עובד. אבל צריך לשים לב שאיחוד הקבוצה, קשר בין האנשים, זה העיקר. ואם מוסיפים לה, והקשר הזה נופל, אז לא כדאי להוסיף. כן.
אני יודע שאני
איך אתה יודע שאתה עושה עבודה נכונה? זו שאלה עיקרית. נכון, שאלת. זו שאלה שאדם צריך לשאול בכל רגע, כי אתה, עד שלא נכנסים לרוחניות ולא רואים, ונמצאים בקשר עם הבורא ברור, הדדי, תמיד צריך לשאול וכאילו לשאול את השואל. תשובה על זה ברורה אין. לכן התהליך הזה שנקרא אסתר כפול או אסתר רגיל, זה אסתר בקיצור. אז איך בכל זאת לעשות כל פעולה ופעולה אם אני לא רואה שהפעולה עצמה נכונה? איך לראות תוצאה ממנה אם אני לא יודע מה התוצאה שצריכה להיות? איך אני יכול לחזק את עצמי בשאלות כאלה? זו בעיה. איך עושים? הוא נותן לנו סימנים. סימנים חיצוניים. שזה צריך לסדר את עצמו, ללמוד בזמן הנכון, שכך הם קבעו משלוש עד שש בבוקר. זה לא שאני קבעתי, זה גם רבי אצל בעל הסולם היה, הוא בעצמו מתחיל, היה ב-12 בלילה. אבל ב-12 שעות זמניות. אתה יודע מה זה שעות זמניות? שעה זמנית זה אם אתה מחלק יום ואם מחלק לילה. אין, לפי טבע אין שעון, אתה יודע, זה אנחנו מכניסים את זה על היד וחושבים שזמן הוא כך. לפי טבע, מזריחה ועד צאת הכוכבים זה היום. מעמוד השחר שם, יש חלוקים בזה. כן? ומצאת הכוכבים ועד עמוד השחר, עד הזריחה, עד השחר, זה הלילה. עכשיו, יכול להיות יום 15 שעות, ולילה אז 9 שעות. יכול להיות יום 9 שעות, ואז לילה 15 שעות. כן? אני הייתי גר בלנינגרד, סנקט פטרבורג. שם בקיץ לילות לבנים. שם אין, אתה יכול פשוט, אין שמש, אבל הכל כמו שאור. אז זה נקרא שאין לילה. בארץ ישראל אין דבר כזה. יש יום ויש לילה תמיד. אם אתה מחלק את הלילה בקיץ או בחורף, לא חשוב מתי, ל-12 חלקים, אז אתה מקבל חלק אחד כשעה יחסית. זאת אומרת, זה יכול להיות, נגיד, 9 שעות, אתה מחלק תשע שעות לילה. אתה מחלק ל-12 חלקים, יוצא לך נגיד 40 דקות שעה, יחסית. כן? עכשיו, לילה מתחלקת למשמרות וחצות. אז אתה עושה חשבון, מה זה חצות? חצי. כן? אז אתה צריך לעשות חשבון כמה זה חצי, לפי שעות היחסיות, ובחצי הלילה הזאת צריכים לקום ולהתחיל לעסוק בקבלה. עד הבוקר. כך בעל הסולם היה עושה חשבון. דוד המלך אז היה, אנחנו נלמד מה זה רוח הצפונית, שהיה מנגן בכינור שלו, זה דברים מאוד עמוקים. ואז הוא קם והתעורר, ושייך לזה גם כן שינה של סוס, לא יותר מ-60 נשימות. נרחיב פעם על זה. אז מה, אני רוצה להגיד ש... אבל לנו כבר זה עבר בצורה פשוטה יותר, לפי שעון שלנו, המקולקל. שמשלוש עד שש אנחנו לומדים. אבל הוא היה מתעסק ככה. מתי הוא הולך לישון? בשבע בערב. מנחה מערב, ב-5-6 בערב אתה יכול לעשות, או בשבע. אחרי זה הולכים לישון. מתי קמים? באמצע. ב-11, ב-12 לפי שעון שלנו היה קם. ומתחיל... גם סאטמרים עד היום בירושלים, לפי שעון היחסי, גם כן ערבים. זאת אומרת, אנשים היו חושבים לפי שעון הזה, שעון היחסי. והגוף שלנו, האמת, שככה מתנהג. בין קיץ לחורף יש לנו שעונים מאוד בגוף, שבשבילו שעה יחסית זה שעה טבעית. אנחנו כבר מכניסים אותו לתוך מסגרת שבונים ככה בצורה מלאכותית, אבל הנכון הוא להתנהג לפי שעה יחסית. אנחנו רואים שגם כן חיות בהמות הולכות יותר לישון בחורף, כן, מתנהגות אחרת בחורף מקיץ. אז גם לימוד היה אחר מחורף לקיץ. הוא אומר גם כן חצי שעה רחמים, חצי שעה שנה דין וכן הלאה. זאת אומרת, יש בזה הרבה דברים. להיות קשור לטבע ולעשות כל הדברים מהדרגה הנמוכה, הדרגה הגבוהה, לפיה כל הטבע של רצון לקבל, זה מקובל שהוא נמצא בדרגה גבוהה, הוא לא יכול אחרת לעשות. אז יוצא שהוא ממש מקבץ את עצמו. זה קווצ'י זה. משהו לא יסתדר. אבל אם אתה לומד שלוש שעות האלו, ועוד איזשהו פעמיים, שלוש בערב, מתעסק בהפצה, או בלימוד, או במשהו, בעבודה, בקבוצה, זה מספיק. זה מספיק כדי להתקדם בצורה חיצונית. והיתר כבר כמה אתה מכניס בזה כוונה. זאת אומרת, כמה שבצורה יותר אפקטיבית אתה מוציא מזה כוחות לשיפור, אבק, מה שהוא אומר כאן במכתב, כן? כמה אתה יכול לנשום את האבק המרפא. זה תלוי בך. זאת אומרת, זה תלוי עד כמה שאתה תתייחס בחשיבות וברצינות למה שאתה זקוק לקבל מהלימוד. לא גאווה ולא ידע ולא איזה מין הקלה בחיים שלך ומצב רוח יותר טוב ולברוח מצרות או מה, אלה במקום כל הדברים האלה, למרות שאנחנו עושים חשבון על זה ובגלל זה באנו, כן? להתחיל לעשות חשבון אחר, שרוחניות היא יותר חשובה מכל האלו השאלות ודברים שאני רוצה בעולם הזה לסדר. היא חשובה בפני עצמה, ואותה אני רוצה להסיק, ובעולם הזה מה שיהיה יהיה. זאת אומרת, על פני כל הבעיות האלה אני עולה כבר למשהו אחר מושך אותי, ולא סידור בעולם הזה על ידי שרוחניות ישמש לי לגשמיות. זהו, וזה אפשר לקבל רק מהחברה. המחשבות האלה והמשיכה לזה, ואומנם שחברה היא כוללת כולה גם כן אגואיסטים כמוך, וגם כן שחושבים רק על איך שיהיה להם טוב בסופו של דבר. אבל בגלל שלומדים יחד, מעוררים אור מקיף, שאור מקיף הוא כנגד הרצונות הנוכחיות. אני עכשיו לומד ואני חושב איך אני אדע, איך יהיה לי טוב, סוף סוף מתי אני אקבל משהו רוחניות, זה נקרא יותר טוב שאני אקבל רוחניות. אני לומד בצורה אגואיסטית, כן? עם יחס שלי לתפוס, כן? לקבל. מגיע אור מקיף עליי, מתחיל לשבור אותי. במקום זה אני מקבל ירידות, זה כלום, למה? כי הוא מתחיל לפעול לתיקון שלי. אז כאילו פועל כנגד. אני מבקש ממנו, תן לי, הוא מביא לי מחשבות, לא כדאי לקבל. שלקבל זה רע. אז אני נמצא בקונפליקט. זה תורה וזה סחורה, וזה לא סחורה, סחרה. כן? נו. אז כדי להמשיך אני שוב זקוק לחברה, שוב זקוק לתמיכה. אבל כל הזמן מה שאנחנו מקבלים מאור מקיף, אנחנו מקבלים בעצם לא מה שאנחנו מחכים. אני מחכה דבר טוב, מקבל מכה. כל הזמן מביאים לי אכזבה, ולמה אכזבה? אני רציתי משהו לקבל, במקום זה לא כדאי לקבל שום דבר, למה זה לא שווה כלום, רוחניות על מנת להשפיע, על מנת להשפיע זה יותר גרוע מהעולם הזה. כל מיני שווים, ואי אפשר אחרת להתקדם. איך תתקדם לטבע ההפוך? לכן צריכים לבנות מסגרת שתוכל לעבור מקצה לקצה של המציאות. זה ממש עולם אחר. ואי אפשר להסביר גם כן בשכל שלנו איך זה עובד. כי אור עובד מעולם אחר, מאזור בו נגיד, ששם זה לגמרי טבע פועלת, הכל מסתובב אחרת. הפוך. כל האלקטרונים, כל החשבונות, לא יודע, כל המולקולות, הכל הפוך מסתובב כאילו. בחשבון הפוך. ואז שזה פועל עלינו, אנחנו נכנסים לעצבים, ללחץ, לדיכאון, זה טבעי. זה טבעי. אם זה היה דרך, הייתה דרך כזאת סלולה, יפה, הוא היה כותב כל כך הרבה מכתבים, מאמרים, כל מיני דברים, וכל הזמן, ומה בסופו של דבר הוא יכול להגיד לנו? חבר'ה, תתחזקו, יהיה בסדר, תלכו, תלכו. וזהו. לעורר אור מקיף, אין יותר שום אמצעי. נלמד משהו.
כשנכנסו אנשים לעבודה במצב, אז מראש היו כאלה שהיו בדבוקים באהבה למלך וכאלה שלא, אבל איך יכולים לקבל...
לא. כן, במכתב כאילו נראה שהוא נתן עבודה לכולם, אבל היו כאלה שהיו אוהבים את המלך, וכאלה שלא כל כך נאמנים לו. וברגע שהוא נתן עבודה, זאת אומרת, היה לנו התעוררות, כולנו באנו, כן, אנחנו רוצים. ואחר כך כי הרגשנו שהוא מסתתר, נגיד עכשיו, אני רואה אחרי כמה שנים, אנשים יושבים ברוגע, כבר רגילים לבוא, ולא, אין דבר כזה שמישהו משגיע עליך, וכבר חשבון הוא לא כל כך מתוח, כן? אז משגיח באמת אין. אז אתה שואל, האם מראש נמצאים אנשים כאלה שילכו קדימה בצורה נאמנה? מה להגיד לך? ודאי שאנחנו לא כולנו שווים. יש כאלה שעשו בגלגולים הקודמים, לא שיש איזה מין פרוטקציה. יש כאלה שבאו, זה נקרא זכות אבות. אבות זה נקרא הדרגות הקודמות שלי. כן? זכות אבות. אז לפי דרגות הקודמות שלי, אז אני התקדמתי יחסית יותר מהר מכולם, נגיד, אז מגיע לי עכשיו גם כן יותר להבין ויותר להימשך ויותר... זה, אין בזה חשבון מיוחד כלפי נשמה ונשמה. אלה רשימות הן פועלות הרי, כן? עכשיו, אז ודאי שכולנו מתעוררים, ואי אפשר לנו לדעת מי ילך קדימה יותר ומי ילך קדימה פחות. ובוודאי שזה ניתן מצד אחד לפי הרשימות שלנו, איך שזה יהיה, זאת אומרת, לא ניתן לבחירה שלנו, אלא ניתן לבחירה שלנו בכל זאת, כאן הוא אומר, בגלל זה, שכאן שמביאים אותך לקבוצה, ויש לך רשימות כבר בפנים, אז על ידי הקבוצה לעורר אור מקיף יותר גדול לרשימות, ואז להגביר את הקצב, זה הבחירה שלך. אתה יכול להאמין, אתה יכול לא להאמין שבחירה קיימת, הוא אומר שזה קיים. הוא אומר שזה קיים, אתה מבין? אני לא יכול להוכיח לך, ואפילו אני לא יכול להוכיח לעצמי. אני אומר ברצינות. אני גם כן לא יכול להוכיח לעצמי שבחירה קיימת, כי אם אתה מסתכל אחורה, צריכים להגיד אם אין אלי מילי, קדימה. אם אני מסתכל אחורה, אין עוד מלבדו. איפה הבחירה היא? הבחירה היא רק שמגיעים לאין עוד מלבדו, שאתה גם כן נכלל באין עוד מלבדו, אז אתה רואה שזה ממש אחד. אבל בכל הדרך שאתה הולך, אין לך שום הצדקה. תמיד בחירה בידיך. ובחירה היא בזה שאתה לא יודע האם היא קיימת. כי אם אתה יודע שזה קיימת בחירה, זה כבר לא בחירה, זה ידיעה. ואז אתה ודאי שפועל ועושה. כמו מתוך ידיעה ברורה, שאם אני לא אעשה לי, יהיה לי רע. אז זה לא בחירה. אתה מבין? אם אני יודע שזה רעל וזה תרופה, אז מה, אני אקח רעל במקום תרופה? אני לא יכול כבר. הרצון לקבל שלי לא ייתן לי את זה לעשות. אתה מבין? אז בחירה היא לא בזה שזה יהיה ברור וזה לא יהיה. אתה מבין? לכן על בחירה זה ההסתרה שלנו. לא על שום דבר אחר. זה שבורא נסתר מאלה, מה זה... אבל בחירה היא נסתרת. אם הייתי יודע שעל ידי זה שאני מרכין ראשי לפני הקבוצה ומשרת לחברים ועושה להם נחת רוח וכל מיני דברים ופועל, אם הייתי רואה תוצאות, זה כבר לא הייתה בחירה. זה היה מחייב אותי לעשות הלאה. זה פשוט היה נכנס לתוך רצון לקבל כידיעה. לכן בחירה היא דווקא בגלל שזה נסתר. לכן כל העבודה היא, תראה מה שהם כותבים על קבוצה, 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 קבוצה. אתה לא יכול לדעת בדיעבד שקבוצה עזרה, כי אם כן, אז כבר אתה משתמש בזה כללכת הלאה, אז זה ינטרל לך את הבחירה להבא, להלאה. אם אני יודע שדבר הזה עזר לי, אז כבר אני, מה זה?
זה בחינה של אמונה?
זה בחינה של אמונה, כל פעם אתה צריך לקפוץ. מאר לתהום, כאילו, כל פעם. אם קפצת פעם וראית שיש לך מצנפת או מצנח, או שם איזשהו קרית יפה ככה באמצע הדרך, אז זה כבר גמרנו, איזו בחירה. אחרי זה זה קפיצה, זה לא קפיצה. לכן זה, על זה דווקא הסתרה. וכאן זה, כל הקושי, אתה יכול לראות את זה לאנשים. אז בשביל זה צריכים גם כן לארגן כל מיני תומכים וכל מיני דברים. אבל אם אתה מארגן תומכים שכולם עובדים וכולם זה, ואז יש לך בושה, יש לך נעימות, אומרים לך לחיים על זה שעבדת, כל מיני דברים, אז זה גם כן מוריד מהבחירה. נכון? אבל אנחנו על ידי זה רוצים לעלות את הבחירה לדבר עוד יותר גבוה. להעלות אותה מדרגת חשבון הבימי לדרגת חשבון יותר רוחני. אצל רבי היה אפילו נהוג כך, אף פעם שתייה על השולחן לא היו מכינים מראש. יושבים, נגיד, סעודה. בסעודה צריכים לשתות, נגיד, 80 בקבוקי בירה. סעודה של 120 גברים, נגיד. 110 גברים. אז 80 בקבוקי בירה. לבן, שחור לא שתו כל מיני כאלה. לבן פשוט, זה נשר. ונגיד 10 בקבוקי ברנדי, ויסקי, וודקה, לא חשוב מה, כן, כאלה דברים. אז לא היו קונים את זה מראש, אלא כל אחד בשולחן שרוצה לתרום כאילו, אז הוא אומר, אני קונה, אני קונה, אני קונה, ואז כשמביאים את הבקבוק, אני קונה נגיד 10 בקבוקי בירה. אז מביאים את 10 בקבוקים האלה, שמים אותם על השולחן, ומי שמביא זה אחראי על זה צועק. מיכאל לייטמן קנה, שם 10 בקבוקי בירה. ואתה יודע, יופי, למען החברה כאילו. וככה זה היה. כלומר, אצלנו זה נהוג בצורה אחרת, שלא לעשות בלגן עם זה וכל מיני דברים. אבל זאת אומרת, בצורה כזאת גסה אפילו, אתה מבין? גם כן להעלות גאווה של אדם, וגם כן להראות לכולם וזה. זאת אומרת, זה כדאי לעשות. זה מעלה חשבון לדבר יותר רוחני. יש הרבה דברים בזה. זה מנהגים שלא סתם קיימים כבר מאות שנה.
זה יכול לבוא על חשבון הגאווה.
כן, אבל חשבון גאווה, אתה תתמודד איתו. כשאתה מתמודד, אתה עולה לחשבון אחר, נכון? שמעלה לך גאווה. אבל ככה, גאווה שלך לא יפרוץ החוצה, ואז אתה לא תדע שאתה נמצא בחשבון של גאווה. אנחנו כל הזמן אומרים על נסי, אתה רואה, עכשיו הוא הביא גם כן עוד עיתון מהצפון, עם איזה מאמר גדול עלינו, והכל הזמן, ודאי שנשתה לחיים עליו בשבת, והביא לי כאן כתב אחד מג'ורזלם ריפורט, ועוד כל מיני דברים עשה. נו, אבל בסופו של דבר, בזה שאנחנו מעוררים אותו לעבור מהר את הדרך הזאת שיעשה חשבון שכאילו ישתו עליו לחיים ולדרוש חשבון רוחני יותר. כך נהוג אפילו אצל קוצקים, אתה תקרא כל מיני כאלה. זה מנהג מאוד עתיק. זה עוזר יותר מהר לעבור את החשבון. כן, מה רצה? כן? כן, בטח. זה מנהג לא פשוט. כן. טוב, מה אנחנו לומדים?